בגמרא היה הרבה אנשים, היה הרבה גדולים, שהיו מוקים המורה עליהם, הם היו לוחשים לו, והוא היה משמיע בקול רם. אז אנחנו נעזר ברם כל הזה. שבת וראש חודש ופרשת שקלים. וקראנו בשלושה ספרי תורה. בספר הראשון סיימנו את ספר שמות. בספר השני קראנו קריאה של ראש חודש. והשלישי, פרשת שקלים. סיום ספר שמות. ספר השני לחמישה חומשי תורה. אחרי ספר בראשית, שהוא ספר הבריאה, ספר ההתחלה, התחלה של הבריאה והתחלה של האומה, בניית המשפחה היהודית, הישראלית. ואחרי שנבנה היסוד, הוא נעלם בתוך מצרים. הגרעין הזה, גרעין המשפחתי, נבלע בתוך מצרים ויוצא, ושם הוא גדל ומתפתח ומתרחב בסתר, כי הוא בר במאי אמו, עד שהוא גדל ונעשה ראוי לצאת, ראוי להיוולד כאומה. המשפחה מתהפכת לאומה. ואז נולד עם ישראל. הקדוש ברוך הוא מוציא את ישראל ממצרים, ומתגלה ריבונו של עולם באופן גלוי. לעומת ההנהגה האלוקית בספר בראשית, שכולה הייתה הנהגה בדרך הטבע. הקדוש ברוך הוא התגלה לעבוד באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. כלומר, הם רואים את המציאות הטבעית, ורואים את ריבונו של עולם מנהל את כל המציאות הטבעית. והם מתרוממים לכך, מתרוממים להכרת השם. אברהם אבינו, כמו שחז"ל מתארים, הוא התבונן בעולם, ושאל את עצמו מי ברא כל אלה. וחשב בהתחלה שאולי השמש, בלילה פתאום אפשר להגיד שזה השמש, ועד שהוא בא לידי התבוננות והבנה מתוך המציאות, שיש, מוכרח להיות שיש בעל הבירה, שיש מישהו שברא את העולם. והגיע להכרה בשם, שם השם הגדול. והוא פונה אליו. ומתוך כך ריבונו שלו מתגלה אליו. הוא מתגלה אליו מוליך אותו בדרך, בכל מעשיו הוא רואה את הצלחה ואת ההנהגה הטבעית בחיי הטבע, בהצלחות שלו בחיים, בחוש גדול. הכל הוא רואה שריבונו שלם הוא עושה את כל הדברים הללו. אין ניסים ממש גלויים שמדבר שקרה לאברהם. חז"ל אומרים לנו, מפרשים הרבה מעשים כניסים גלויים, רואים את יד השם לתוך הטבע. ביציאת מצרים, ריבונו שלם מתגלה מעל הטבע, בניסים, נפלאות, ביד חזקה ובזרוע נטויה, רואים שיש ריבונו של עולם, הוא מופיע בשמו. לאבות הוא לא נודע בשמו, ולבנים הוא נודע בשמו הגדול. שמו הגדול התגלותו המפורשת, בשם המפורש, בהתגלות המפורשת, בניסים רבים, גדולים ועצומים, שאין להם פרשנות אחרת כי אם יד השם הגדולה עושה כל זאת. ואחרי יציאת מצרים עולים למדרגה עוד יותר גדולה. יציאת מצרים עם קריאת ים סוף כמובן. מתן תורה. עוד מדרגה של גדולה של אמונה. ישראל רואים את השם במצרים ויאמנה. מגיעים למדרגה נוספת, וימינו בהשם ומשה עבדו בקריאת ים סוף. ומגיעים למתן תורה ושומעים את דבר השם. ריבונו של עולם מדבר אל כל ישראל, וכל ישראל שומעים את דבר השם. ואז מגיעים לאמונה עצומה שגם בך יאמינו לעולם. מאמינים בריבונו של עולם ובשליחו משה עבדו, שליח לתת את התורה לישראל. אחרי כל החיבור הזה, הגילוי הזה, שריבונו שלנו בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, הקדוש ברוך הוא מאשרי שכינה בישראל. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. והגענו לסוף ספר שמות, הציווי והקיום של עשיית המקדש והמשכן מוקם. וחז"ל אומרים שההתעכבות בהקמת המשכן, שהוא נגמר בעניינו, הכנתו נגמרה בעצם בכסלו, ונדחית הקמתו עד ראש חודש ניסן. אומרים חז"ל שליצני הדור היו אומרים, העיכוב הזה מפני שמפחדים להקים את המשכן, כי לא תשרה שכינה. וכי תשרה שכינה על ידי ילוד בשר ודם, ילוד אישה, על ידי בשר ודם ילוד אישה? ככה היו מתלוצצים. אבל הקדוש ברוך הוא רצה שהמשכן יוקם בראש חודש ניסן. וכשהגיע הזמן להקים את המשכן, נרתעו כל העושים במלאכה. מהליצנות הזאת, אולי של ליצנים, מפחד אחר שהם לא עשו את המלאכה במלוא השלימות, ואולי באמת מה יהיה אם לא תשרה שכינה בישראל. ויבנו את כל המשכן ולא יהיה שום השראת שכינה, שכל עניינו של המשכן זה להשראת שכינה. וכולם משכו את ידיהם. עד שבא משה, והוא מקים לבד את המשכן. כמו שהתורה אומרת, מייחסת את זה למשה. משה מקים את המשכן. ויקם משה את המשכן, ויתן את אדניו, וישם את גרשיו, ותן את בריחיו, ויקם את עמודיו. לבדו הקים. לא צריכים להסביר ממש כפשוטו, אלא הכוונה שהוא נתן את הביטחון, והכל היה בהוראתו, בפיקודו, לא לחשוש. אפשר, תשרה שכינה בישראל. והוקם המשכן, וכבוד השם מלא את המשכן. ויחס הענן איתו אל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן. ממש רואים עין בעין. אנחנו מדברים על השראת שכינה, שרה שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה ביניהם. אפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, שכינה כנגדו, אבל היא לא נראית. מדרגות מדרגות בהופעת שכינה, חז"ל אומרים לנו, אחד, שלושה, חמישה, שניים, כל אחד מדרגה של השראת שכינה. שרה, שורה שכינה, מקדימה ובאה. אבל השכינה הזאת פירושו של דבר שרה רוחנית שלא רואים בעין הרגילה. באוהל מועד, כבוד השם מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו וענן. וכבוד השם מלא את המשכן. כלומר, עין בעין, ישראל רואים את השראת השכינה, ריבונו של עולם, שוכן איתנו. ממש שוכן איתנו. ביום ענן השם על המשכן, והאש תהיה לילה בו. גם בלילה רואים. רואים את השראת השכינה, אור, אש, לעיני כל בית ישראל. כשרואים את השכינה במשכן, זאת אומרת שאדם, שישראל היו בדרגה כזאת שהם היו ראויים, שעשתה שכינה בתוך לבבה. הם היו דבוקים דבקות כזאת בריבונו של עולם, שהם זוכים להופעת שכינה ממשית, שנראית ממש בחושים היותר חזקים של האדם. ולזאת עינינו נשואות. והשראת שכינה מחדש. ובמניין המקדש ייבנה במהרה בימינו. הייתה לנו גם שבת, שבת קדושה עליונה, קביע וקיימה. מורנו ורבינו הרב צבי יהודה תמיד היה רגיל, שהיה... כשהיה שבת וראש חודש ביחד, היה מדבר על הצירוף של הקדושות. קדושת שבת וקדושת ראש חודש. קדושת שבת היא קדושה עליונה, קדושה אלוקית, קדושה שמיימית. אנחנו בשבת מתרומים ממעל המציאות. אסורים במלאכה, בעמידה הגדולה ביותר של איסור מלאכה. יש מדרגות, מדרגות ביסורי מלאכה. יש איסור מלאכה בשמיטה, עבודת הקרקע. יש איסור מלאכה במועד, בחגים, אבל רק מלאכת עבודה אסורה. אבל מלאכת תוכן נפש מותרת. ויש שבת שכל מלאכה אסורה. אנחנו בשבת לא יוצרים. אנחנו בשבת... נפתחים לקבל השפעה שפע אלוקי. שבת, אנחנו מתרוממים למדרגה נשמתית. זוכים לנשמה יתרה. שבת זה ברית שהקדוש ברוך הוא קוראת עם ישראל, והיכולת, האפשרות שאנחנו יכולים להיות, שהקדוש ברוך הוא יכרות איתנו ברית, זה כשהקדוש ברוך הוא מרומם אותנו למדרגה כזאת, רוחנית, עליונה, מעל המציאות, שאנחנו יכולים להיות קשורים עם ריבונו של עולם בברית. אות ברית ביני ובין ישראל, אותי לעולם. הברית הזאת היא ברית עמוקה, היא ברית פנימית, היא לא ידועה רק לישראל בלבד. כל העולם מכיר את השבת, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. על ידי... סדר הבריאה, אבל שיש בשבת הצד הנשמתי, הנשמה היתרה, שזה כמובן איש לא רואה, גויים לא רואים בוודאי, זה משהו פנימי בין ישראל ובין אביהם שבשמיים. בשבת עם ישראל מתעלה למדרגה מעין עולם הבא. יש איזו התנוצצות של קשר עם הנצחיות, עם מעל המציאות. ראש חודש לא אסורה במלאכה, על כן לא אומרים הלל, אף על פי שהוא נקרא מועד, אבל אין בו איסור מלאכה. וכיוון שאין בו איסור מלאכה, לא אומרים הלל, הלל השלם, כן, רק מנהג אבותינו. זאת קדושה, שבתוך המציאות, שבת אנחנו, ביום, בראש חודש, זה יום של עבודה, יום של עשייה, יום של חיים בתוך המציאות, וקדושה משתלשלת לשם. שבת אנחנו מתרוממים לקדושה מאוד מאוד עליונה, וראש חודש קדושה משתלשלת אל תוך המציאות, אל תוך החיים, אל תוך העבודה היומיומית, מופיעה קדושה. קדושת הזמן הזה. והמיוחד בקדושת הזמן הזה, שישראל מקדשים אותו. שכאן הקדוש ברוך הוא מינה את ישראל להיות שותפים איתו בקידוש הימים, בקדושת הזמנים. כמו שאנחנו אמרנו היום, קדש השבת וישראל וראשי חודשים. וקבענו את ראש חודש, בזה שאמרנו היום, מקדש השבת וישראל וראשי חודשים, בזה שעם ישראל היושב בארץ ישראל קבע את זה ואמר את זה, ונקבע ראש חודש. לא על פי החשבונות, אלא על פי הקידוש הזה. כלל ישראל בארץ ישראל, כל עוד שאין סנהדרין, ואין סמוכים שיכולים לקדש, אז כלל ישראל מקדש את החודשים, וכלל ישראל היושב בארץ ישראל, הוא מקדש את החודשים. והקדוש ברוך הוא נתן בידינו היכולת לקדש את הזמנים. פה מופיעה קדושת ישראל, הסגולה הישראלית, שהקדוש ברוך הוא שא אותנו כביכול שותפים איתו ביצירת התורה, בקביעת הזמנים. וקביעת הזמנים זה קובע את הכל. זה קובע מתי יהיו החגים, מתי יהיה יום כיפור, מתי אדם בן מצוות, שהוא מחויב בכל המצוות כולם. הכל קשור בזמן. וההשתתפות של ישראל בקביעת הזמנים, השתתפות בשורש, באחד מהשורשים של המציאות, של הופעת התורה, המופיעה בזמן. שבת פרשת שקלים. זה קשור כמובן בבית המקדש. נמצא. שבת קודש מופיע, השבת הייתה לנו מופיע קדושת הזמן, שיא קדושת הזמנים, שבת קודש. בראש חודש מתגלה כבר גם קדושת ישראל, המקדשים את הזמנים. ושבת פרשת שקלים, הקדושה השלישית, קדושת המקום. קדושת מקום השראת השכינה. כל שנה בראש חודש אדר מכריזים על השקלים כדי להתכונן בזמן שבית המקדש קיים, מביאים עם השקלים השקלים מיועדים לכל קורבנות הציבור, החל מראש חודש ניסן. הווי אומר, ואנחנו חוזרים על זה כל השנים, למרות החורבן, מתוך הציפייה לבניין בית המקדש. וכל שנה שאנחנו מגיעים לחודש אדר, הולכת הציפייה לבניין בית המקדש ומתחזקת, ומתעצמת. ואנחנו מתכוננים. פרשת שקלים, אחר כך פרשת עמלק, שזה תנאי לפני בניין בית המקדש, להחריד זרעו של עמלק. שלוש מצוות ניצבו ישראל בכניסתם לארץ. אחר כך פרשת פרה, צריך להיטהר לפני שיבנה בית המקדש, לפני שעובדים את עבודת בית המקדש, ופרשת החודש. כי כי תישא את ראש בני ישראל. זה מה שקראנו. יש בזה מחלוקת. מה קוראים בפרשת שקלים? האם קוראים פרשת כי תישא את ראש בני ישראל, נתנו מחצית השקל, או קוראים את פרשת קורבן התמיד, שהרי כל עניינם של השקלים זה בשביל להביא אחר כך קורבנות. מחלוקת בגמרא. היום אנחנו יצאנו ידי חובה, גם זה וגם זה. פתחנו שם את ה... כי לא קראנו מההתחלה. כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לשם בפקוד אותם, ולא יהיה נגב בפקוד אותם. זה ייתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גרה שקל, מחצית השקל תרומה לשם. אומר אור החיים, מה פירוש המילים כי תישא את ראש בני ישראל? למה כי תישא, לא כי תפקוד, כי תספור? והוא אומר, כשיש מצב כזה, שריבונו שלם לוקח את ראש בני ישראל, לוקח צדיק, את ראש, ואז מתעוררות שאלות. אנשים שואלים את עצמם, למה? מה זה קרה לאדם הזה? ראש, צדיק, והקדוש ברוך הוא לקח אותו. האם אין שכר ועונש? או יכולות להיות להם מחשבות אחרות? שאולי הוא נראה כצדיק, וכנראה שאולי הוא לא צדיק, ולכן הוא נלקח. שתי המחשבות האלה מחשבות איומות ונוראות. רואים שנלקח צדיק מן העולם, והמחשבות לא מבינים את התופעה הזו. מתחילים לחשוב על כל מיני חישובים. אין השגחה בעולם. יש השגחה, אז האיש הזה לא כל כך לא בסדר. מה? והתשובה, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. זה לא באשמתו, זה באשמת בני ישראל. הקדוש ברוך הוא לוקח לפעמים את הצדיק מפני שהוא מציל על ידי זה את ישראל שחטוף וראויים לעונש היום ונורא. אז הוא כביכול לוקח את הצדיק. זה באשמתם, הם צריכים לעשות חשבון נפש. בני ישראל לפקודיהם במובן בנו נפקד, במובן של חיסרון. כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. ונתנו איש כופר נפשו. ואז כל אחד ואחד צריך להבין שהוא צריך לשלם כופר נפשו של אותו צדיק, שהוא נלקח באשמת. ואולי לכל אחד יש חלק בזה, מי שיש לו חלק בזה. אז הוא צריך לתת כופר נפשו. כופר נפשו יכול להיות כופר נפשו של הצדיק, כופר נפשו של עצמו, שהוא צריך לתקן את עצמו, על זה שבגללו כך וכך יירא, או לפחות יש לו חלק בעניין הזה. כל ישראל נושאים באחריות הכללית על לקיחת הצדיק. ואז מה צריכים לעשות? זה ייתנו. התיקון הוא לתת, הוא זה. מה זה זה? זה הכוונה היא לספר תורה, ללימוד התורה. כוח את הספר הזה. וגם ריבונו של עולם ציווה למלך שיהיה ספר תורה תמיד מונח לפניו. וכך אומרים חכמים שגם לפני ריבונו של עולם, תמיד ספר תורה לפניו. לפי זה מורה ומכוון את עולמו. וכשהוא אומר זה, הוא אומר על מה שלפניו, על הספר התורה. זאת אומרת, התיקון כאשר מצב כזה שלוקחים את הצדיקים, כי תישא את ראש, אז התיקון הוא תלמוד תורה, שקידת התורה. זה ייתנו. כל העובר על הפקודים, כל מי שעבר על הפקודים, כל מי שלא היה בסדר, הוא צריך לתת את זה. הוא צריך להרבות בשקידת התורה. כי שקידת התורה היא התיקון היותר עיקרי שתלמוד תורה שקול כנגד כל המצוות. כך דורש אור החיים. פעם הראשונה שפגשתי את הדבר הזה, זה היה בשנה שנפטר רב צבי יהודה. הוא גם כן נפטר בפרשת כתיסה. זה היה פורים, כן. וכמובן, צריך התבוננות הזאת נוגעת לענייננו היום. אין כל ספק שהקדוש ברוך הוא, ואנחנו לא מסתפקים בזה בכלל, בוודאי, שהקדוש ברוך הוא כל רחב משפט, כל מה שהוא עושה, הכל מדויק, על פי הטוב האלוקי, הצדק האלוקי והטוב האלוקי. וריבונו של עולם, פעמים שהוא ממיד אותנו בניסיונות גדולים. אנחנו נמצאים בתקופה של התקדמויות גדולות לקראת גאולתנו ותדות נפשנו, וגדולת הגאולה היא כל כך עצומה שהמחיר שלה הוא כבד 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 מאוד. וכמה שהוא כבד, החסד האלוקי הוא מעל ומעבר. כי הטוב האלוקי של, 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 של מהלך הגאולה שהקדוש ברוך הוא גואל אותנו, הוא, אנחנו משלמים שכר מצומצם. אנחנו מרגישים לפעמים שהוא עצום ושהוא אפילו לפעמים נראה לנו למעלה מנסור. אבל באמת הוא מצומצם. וכשהגאולה תהיה, אז אנחנו נאמר, נתברר לנו באמת למפרע, כך הדבר. בטרם תחיל ילדה. מה זה בטרם תחיל ילדה, כך הנביא אומר? מה זה בטרם תחיל? אנחנו חסר איסורים שעברנו, שאנחנו עוברים, וכשתהיה הגאולה, אנחנו נגיד, כל האיסורים האלה הם לא היו, הם לא יהיו נחשבים. הגאולה היא כל כך גדולה. שהאיסורים הגדולים והעצומים שהיו נראים בעינינו כיותר מדי, הם יראו, עוד לא הספיקו להרגיש איסורים. כבר הגאולה, כבר ילדה. טוב השם הוא בלתי גבולי. והאיסורים הם טוב עוד יותר עמוק, הם טוב נסתר. אשרי הגבר אשר תייסרי נויה. יוד קי זה האותיות הראשונות של השם, של שם השם. האיסורים הם באים ממקור עליון מאוד, מיוד קי. זה מיטוב השם העליון. אשרי הגבר אשר תייסרי נויה. מן המצר קרא תהיה. כך אמרנו היום. כלומר, איסורים הם טוב פנימי, עמוק מאוד, נסתר מאוד, שמבחוץ הוא נראה קשה מאוד. צרה נוראה, אבל בעצם גונזת בתוכה טוב עצום. כל כך גדול שאי אפשר לראות אותו. וצריך בשביל זה גדלות נפש, לראות את הדברים. וכמובן, לא רק לראות, אלא גם ללמוד, ללמוד לקחים. ריבונו של עולם מזרז אותנו, להראות שאנחנו, כמה שאנחנו מתקרבים אליו, הוא גדול וניסה מעל ומעבר, והוא בלתי מובן, והוא בלתי מושג. והכאב הזה הוא גורם שאנחנו רואים כמה הוא גדול, כמה אנחנו לא משיגים אותו, כמה אנחנו לא מבינים אותו. וזה ביטול של גדלות, שהוא כל כך ניסה שאנחנו לא מבינים. יש תופעות שאנחנו לא מבינים אותן. זה מראה על גדלותו האלוקית. ואנחנו כמובן צריכים למלא את החסר. ונתנו איש כופר נפשו, וזה יתנו, במחסית השקל, שכל הרעיון של מחסית השקל, שכולם, השיר לא ירבה, והדל לא ימית ממחסית השקל, לתת הוא תומת השם, זה המצווה המחברת אל כל כלל ישראל, ועושה את כל כלל ישראל לכלל אחד. אנחנו נמצאים בתקופה כזאת, שקשה נורא להתאחד, יש כל כך הרבה ביקורות, על אחרים שנוהגים פה כך אחרת, רחוקים לגמרי, וגם הקרובים, וגם בתוך אותו בית מדרש, שפתאום נוצרים פערים כאלה, שמתחים כתוצאה מהמצב המורכב הזה שאנחנו נמצאים בו כעת. ואיך מאחדים? איך מאחדים את כולם להיות כלל אחד שעובד את השם? ראשית כל בלב. אנחנו צריכים תמיד לזכור שבלי לוותר על העמדות הברורות אפשר להיות מוחדים עם כל ישראל. זה לא תרתי דסתרי. זה לא אם אני מתאחד עם כולם אז אני מוכרח לוותר על עמדותיי, אז אני פשרן. ומוכן לקבל דעות אחרות, מוכן לחיות עם דברים אחרים. זה לא ככה. אני יכול להיות נאמן מאוד לעמדות שלי, לביטחון בדרך שלי, לביטחון שלנו, איך צריך היה להיות, איך צריך לשמור על כל ארץ ישראל, ולא לגוע בשום יישוב, בשום מאחז, ולהיאבק על זה, וכמובן אפשר להיות שותף חס וחלילה לשמוע לפקודות המנוגדות לתורה ופקודות שפוגעות בארץ ישראל. ויחד עם זה, יחד עם העמדות הברורות האלה, ויחד עם, כמובן עם גודל האמונה וההקפדה בתורה ומצוות והדרישה השלימה של לעבוד את השם בצורה יותר שלימה, יחד עם זה להבין שכולנו גוף אחד, מציאות אחת, ואם יש קולקולים זה בנו, זה לא באחרים. ואם יש שמאל שהוא איננו בסדר, זה הרגל השמאל שלנו. כשלאדם יש רגל שמאל סולעת, זה פוגע בכל הגוף. אבל זה אנחנו, אין מה לעשות. ואנחנו רוצים להיות שלמים, ולא קרותי איברים. אז אנחנו פגומים, וצריכים אנחנו להשלים את עצמנו, ולא הם מקולקלים ואנחנו בסדר, אלא אם אנחנו מציאות אחת, אז מה שקורה אצלהם לנו יש אחריות על זה. והנה אנחנו היינו באמת בריאים בכל הכוחות שלנו, אז גם הם היו מושפעים מזה. איברים בריאים, הם משפיעים בריאות על כל האיברים כולם. זאת אומרת שגם אנחנו בעצמנו צריכים הרבה להשתפר ולהתקן. ואם, כמו שאמרתי, אם אנחנו נגיע לשלימות, זה ישפיע שלימות על כולם. ואם אין שלימות אצל כולם, אצלנו יש חיסרון. את החיסרון הזה אנחנו יכולים לתקן. אצל אחרים, יכול להיות שלא רוצים להקשיב, אבל אנחנו בעצמנו יכולים לתקן את עצמנו. והציבור שלנו, אנחנו בני ישיבה, אנחנו יכולים להשתפר, ואף אחד לא מפריע לנו להשתפר. וזאת אומרת, להחזיר את כל התחושות שלנו, שיש לנו תביעות, שצריכים אחרים לתקן ולהשתפר, והממשלה לא פועלת בסדר, ועוד אחרים, העיתונות, התקשורת וכו' וכו'. כל התלונות האלה יש להם מקום, אבל מיד להחזיר את זה לעצמנו, ואנחנו אשמים במידה מסוימת. ואנחנו צריכים לתקן את עצמנו. לא להישאר בזה, הם לא בסדר, ואנחנו בסדר. האחריות נזרקה על האחרים. זה לא ככה. כשאנחנו, עם ישראל הוא עם אחד, וכשאנחנו בעצמנו נתקן את עצמנו בצורה יותר גדולה, זה ישפיע על כולם, זה ישנה לכולם. אנחנו נתאחד בתוכנו, נשפיע על אחדות הכללית. אנחנו נחזק את אמונתנו ואת השקפתנו ואת בירור דרכנו, ונוציא מאיתנו כוחות מנהיגותיים נכונים, אז אנחנו ננהיג את המדינה. ולא הם תפסו את השלטון. אנחנו נהיה ראויים, אז אנחנו נעשה את זה. לא להיות מתכבדים בקלון חברו. זה לא הסדר של התיקון. אדם מרגיש שהוא לא שלם, אז הוא מרגיע את עצמו שאחרים יותר גרועים. זה לא... המתכבד בקלון חברו זה לא כבוד. אנחנו צריכים להחזיר לעצמנו את ה... את ה... כל מה שאנחנו רואים, מוצאים אצל אחרים, צריכים לראות את זה כמראה שדורשת מאיתנו להיות יותר טובים. אנחנו צריכים לשמוח שאנחנו באמת במידה מסוימת יותר טובים, ושאנחנו מבינים את הדברים הללו, ואשרינו שאנחנו נמצאים בדרך גדולה וטובה ונכונה, אבל אנחנו צריכים עוד ועוד ועוד להשתפר ועוד ועוד להתעכל. וזה התפקיד שלנו ביחס לתיקון הכללי. אנחנו נכנסנו לחודש אדר עם מציאות מורכבת. משנכנס אדר מרבים בשמחה, והשמחה עם נטפי של צער. אבל לא נוותר על המעלה הגדולה של החודש הזה. שעיקר, עיקר מעלתו זה מרבים בשמחה מפני שנעשו בו ניסים לישראל, מפני שבנהפוך הוא, מפני שהדור קיבלו בימי אחשוורוש. אז את הדור קיבלו הזה, אנחנו נקבל עצמנו לא רק בשירה, אלא בביצוע, בפועל, שלנו החודש הזה חודש של שקידה גדולה, של התרוממות רוחנית. של התעצמות של אמונה, של התחשלות מתוך האיסורים, להיות שמחים באיסורים, ולהוציא כוחות חדשים. ובעזרת השם, יהיה החודש הזה, חודש אדר, הכנה לחודש ניסן, ושנזכה במהרה לגאולה שלמה.